כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. תרנגול כפרות, מאת אלי אמיר.
תשמע נורי, דיברת עם הדוד שלך סלים. המעברה לא טובה בשבילך. יותר טוב תלך בלקיבוץ.
קיבוץ? אמא לא רוצה.
דיברנו על זה הרבה, והיום אני החלטתי. המעברה מקום לא טוב. שם יהיה לך טוב.
זהו קטע מתוך הסרט תרנגול כפרות, שביים דן וולמן ב-1992, ומבוסס על ספרו של אלי אמיר. דמותו של נורי, הנער העולה מעיראק, שחי במעברות ומגיע לקיבוץ כדי לנסות להשתלב בו, זכורה ודאי לרבים. נורי הוא גיבור תרנגול כפרות, ספר שהיה ועודנו קריאת חובה בבתי הספר. סיפור נעורים שמקפל לתוכו גם סיפור חניכה אישי וגם את סיפור המפעל הציוני כולו. הלילה מתרחשת בישראל של שנות ה-50 ומספרת על קבוצת נערים עולים, בעיקר מעיראק, יוצאי מעברות, המתחנכים בקיבוץ בעמק ישראל. הספר מבוסס על חייו של אמיר בקיבוץ משמר העמק ומתאר את מפגש התרבויות של העולים, את קשיי ההשתלבות, את האלבון וההשפלה, את הקונפליקט בין העבר והמסורת של המשפחות שנשארו מאחור ובין העולם החדש, החילוני.
תראי, בערבית יש אמרה יפה שאומרת, מי שחי עם אומה, עם שבט זר, 40 יום הפך להיות מהם, אחד בהם. אני רציתי להיות אחד מהם. את יודעת, הגענו ביום הראשון, אני מתאר את זה בתרנגול כפרות, באותו יום שהגענו לקיבוץ, בערב בחדר האוכל. אני נשבעתי לעצמי, ילד שעוד לא מלאו לו 13, שאני אהיה כמוהם. אוכל כמוהם, באותו לילה אכלתי דג מלוח. פעם ראשונה בחיים, כן. אמרתי לעצמי, והיית ילד מפונק, אני אוכל מה שהם אוכלים, אני אעבוד מה שהם עובדים, אני אעשה מה שהם זה, אני ארקוד כמוהם.
אלי אמיר נולד בבגדד שבעיראק ב-1937, בשם פואד אליאס חלסאצ'י. הוא עלה לישראל עם משפחתו עוד בטרם מלאו לו 13, הם השתקנו במעברה, ומשם יצא לחברת הנוער בקיבוץ משמר העמק. ב-1954 עבר לחיות בירושלים, שם למד בבית ספר ערב, ועבד כנער שליח במשרד ראש הממשלה. אמיר התקדם עקב בצד אגודל. הוא התמנה למנהל הארכיון של משרד ראש הממשלה, למד לימודי מזרח באוניברסיטה העברית, והחל למלא שורת תפקידים ציבוריים. ב-1984 מונה למנכ״ל עליית הנוער בסוכנות היהודית, והמשיך בתפקיד הזה במשך 20 שנה. את ספרו הראשון, תרנגול כפרות, פרסם ב-1983, ואחריו באו מפריח היונים, שגם הוא עובד לסרט קולנוע, אהבת שאול, פגישה עיוורת, יסמין, מה שנשאר ונער האופניים. אלי אמיר הוא אחד הסופרים הישראלים שמגשרים בדמותם, בביוגרפיה שלהם, בפעילות המקצועית שלהם, בין התרבות המערבית לתרבות הערבית שממנה באו. ולמרות עמדתו המפויסת, הוא לא שוכח את הזהות הערבית שלו, וגם לא את היחס המזלזל שספג מצד הצברים ילידי הארץ או הוריהם האשכנזים.
בתרניגול כפרות כבר את רואה שהם עורכים חפלות עיראקיות, ערביות. את רואה שנורי כותב מחזה בערבית, מביים אותו, משחק בו. זאת אומרת, את כבר רואה את שתי הפנים של נורי, שזה אני. הפנים הן מצד אחד ללכת למערב, להיות כמוהם, ולהחזיק את השורש הבגדדי ביד, השורש הערבי ביד. נבוך ומכונס בעצמי, ישבתי שקט, צופה לכל צד כמו במערב, עגלי זיעה על מצחי ולחות במורד גבי. אחד המדריכים ניסה להשליט סדר במהומה המוזיקלית, ללמד שיר, אך קולו נשטף, אבוד בתוהו הצלילים. על השולחן הופיעה צלחת ובה מעט ירקות ומגש עם עיסה צהובה, חרוכה מוכרת עד להקי, אבקת ביצים. מזוד ארץ הקודש, ניסתה אמי להתלוצץ, כששמה אותה לראשונה בתוך צלחותינו באוהל החקי. מזין כמו ביצים, אמר אבא, אבל רק כמו עניתי וסירבתי לגעת בה. בתיאבון פלחו הצעקות את האוויר, ובהרף עין התרוקנו הצלחות והמגשים. הכל נחטף או הוכבה תחת השולחן. איש לא אכל במזלג מהצלחת, אכלו באצבעות או במסמוץ שפתיים, ישר מכף היד. ישבתי כמשותק. חדס, אה? נחנק מוזג לו בפה מלא, הנהנתי. לחטוף, הדגים תנועה חדה בידו. לא יכול, חייכתי. ברכת המזון, ברכת המזון, צעק הרב כשניסו נערים אחדים לקום ממקומם. החדס לא קיבל כלום, נבלעה צעקתו של בוזגלו במומה. אז למה שיברך אם לא אכל?
הוא סיפור הצלחה של המעשה הציוני. הוא הפנים את ערכי המהפכה, ואין בו מרמור יתר כלפי האבות המייסדים. יש לו כנראה יכולת אינטגרטיבית גבוהה במיוחד.
תראי, גם אני זעקתי את זעקת הורי. מהו הוויכוח? הוויכוח הבסיסי היה שלא השאירו לנו מקום על הספסל. הקול שלנו לא נשמע. וזאת הייתה טעות פטלית של האבות המייסדים. האידיאולוגיה של היהודי החדש היא אידיאולוגיה ענקית, גדולה מהחיים. הלוואי שהייתה מצליחה, והיו צרים ממני יהודי חדש ומאבי יהודי חדש. אבל זה לא הצליח. זה לא עובד ככה בהיסטוריה. והם האמינו את זה בכל כוחם, וישמו את זה על עצמם, לפחות הדור הראשון. אבל לא הייתה להם התבונה, והמהפכה הייתה דורסנית. בואי אני אגיד לך. המהפכה הזאת לא התחשבה בבני אדם שלא באו הנה מתוך אידיאולוגיה. הם היו מהגרים, במהגר כל החיים שלו הוא אאוטסיידר והוא סובל. ויש לו בעיה עם הוותיק. המהגרים האלה לא היו אנשי אידיאולוגיה. הם לא באו לשנות את עצמם. מה זה יהודי חדש? זה כפירה בעיקר. כפירה בדת שהיה לה גם משקל. זה היה הדבר שלמשל הוא הביקורת הכי גדולה שלי לדעתי מול האבות המייסדים. אגב, גם אז במשמר העמק אמרתי אותו, לא פעם ולא פעמיים, כי הייתי הדובר של חברת הנוער. אמרתי מה יש לי בבטן, אמרתי מה שאני חש, והקיבוץ אהב את זה. היה כנס עם יעקב חזן כשיצא הספר. אני בא לשם עם תרנגול כפרות, חשבתי שירגמו אותי באבנים. עטפו אותי באהבה, ועמדו ראשי הקיבוץ האבות המייסדים, והתייסרו בכאב ואמרו, לא הכרנו אתכם. לא ידענו איך להתנהג אליכם. בשעת מעשה זה לא עניין אותם.
המשוררת וחוקרת הספרות הדוקטור רחלי אברהם איתן פרסמה לפני שנים אחדות את הספר מבגדד לישראל, עיון בטרילוגיה מפריח היונים, תרנגול כפרות ויסמין. היא אמנם ילידת ישראל להורים יוצאי תימן, אבל הנושא הזה של היחס לעולים המזרחים ותחושת הזרות בתוך הבית עניין אותה.
כמורה לספרות אהבתי את הספר והאהבתי אותו על תלמידיי. זאת הייתה חגיגה שלמה, אפילו המחזנו קטעים בכיתה והייתה הזדהות מלאה, כי כשהתחלתי דרכי בהוראה עדיין חוו בצורה חזקה בחברה את המתחים האלה של מזרח ומערב, שהיום הם הולכים ומתפוגגים, אבל תמיד יש מי שדואג להזכיר אותם ולחזור רוורס אחורה. בתרנגול כפרות אנחנו ממש מרגישים את הקרע של אותו נער שבא ואפשר נזרק למים העמוקים, הוא בא מתרבות אחרת לגמרי ובקפיצה קוונטית הוא עובר לתרבות מערבית, והיא באה ביתר שאת בקיבוץ. הקיבוץ הוא כמו משפחה אחת, זאת חברה סגורה, אז את הקשיים הוא הרגיש בשיא העוצמה. אבל יחד עם זאת, כמו שהוא מכיר בזה בספר יסמין, הוא עבר תהליך מהיר יותר, מהפך, שנטע בו שורשים כפולים, כמו שם הספר המחקר שלי, כאב השורשים הכפולים, שבעצם מאשיר אותו, מאשיר את התרבות, מאשיר את השפה, מכל בחינה שהיא, וזאת בעצם הייתה בשבילו מקפיצה. מקפיצה לחברה כולה, יש כאלה שעברו את זה בצורה טובה יותר, יש כאלה שעברו את זה בצורה פחות טובה, וזה גם משתקף בתוך שלושת ספרי הטרילוגיה, וזה כבר באמת תלוי בכל דמות ודמות.
עכשיו באתי, אה? משלוח תארי.
אז מה?
הוזג לו.
נורי.
מאיפה אתה?
מהמעברה.
כולנו מהמעברה. מאיזה ארץ אני שואל?
אבל אני מעירק.
מרוקו.
שמעים. יש להם קרחת.
אל תדאג, גם לך יעשו קרחת. לכל החדשים עושים. גם לי עשו שאני הגעתי, אבל עכשיו צמרה.
מה? גם לבנות עושים קרחת?
גם לבנות. כולם שווים, ארץ הקודש,
שתבח שימו ויתברך כסגבודו. הרצל, חברו של נורי בספר, מחליט לפתוח במחאה על כך ששולחים את הנוער המזרחי, אחד ממרוקו, אחד מפרס וכמה מעיראק, לעבוד בפינוי זבל, כלומר לעסוק בעבודות המלוכלכות והמפרחות ביותר. בעוד את החבר'ה האשכנזים, ילידי הארץ, שולחים לעבוד בעבודות נוחות יותר.
במגורים מצאתי את בוזגלו, רענן כחתן ביום חופתו. איפה נעלמת? שאלתי. מה, אני פועל דחק? אם ימשיכו בזה, נעשה הפגנה, אמר הרצל. אדיוט. זה לא בגדד, אמר יגאל נבעה. אפילו כסף לא נותנים, אמר הרצל. הביאו אותנו לנקות את החרה של הפרות שלהם? אמר אבנר. כן, ברחתי מהזבל, ואני לא מתבייש. אם אבא היה יודע, היה מוציא אותי מפה על המקום. אותי שלחו לנקות חרה של בני אדם. שמעתם? אותי, אמר יוסף השמן. הפגנה, חזר. אבא של המדינה, רק הפגנה. עדכה המטפלת נכנסה והודיעה כי הלימודים לא התקיימו ושבמקומם תהיה שיחת חברה עם המדריכים. קרה דבר חמור מאוד, אמרה. מה קרה? שאלתי. חמור מאוד, סתמה ולא פרשה. איפה האסיפה, גברת? עדכה, שאלתי. חברה, אמרתי לך. אין פה גברות, האסיפה במועדון משכה בכתפיה ויצאה. כולם דיברו בבת אחת, בערבית ובעברית אלגת, סוניה רתחה, לא עובדים, לא אוכלים, אבל קולה נבלע במהומה. לבסוף הסתרר שקט ומסול פיזם בלחש, יא ימא יא ימא, ג'יפטיני לדם, הוי אמא, הוי אמא, הבאת אותי לחיי העושק. מדוע ילדת אותי בכלל?
דמותו של נורי מבוססת במידה רבה על אישיותו וחייו של אלי אמיר. נורי עבר גלגולים שונים בספריו. מה היה בנורי שדרבן אותו להשתלב? או יותר נכון, מה היה באלי אמיר שדרבן אותו להשתלב ולהניח לאלבון?
ההתנדבות ללכת לעבוד בזבל, הסתבר לי, הייתה אחד הצעדים הכי חשובים שעשיתי. קודם כל למען עצמי. שם הכרתי את אמנואל לין, הוא דולק בספר, שהוא היה בית ספר לסוציאליזם וחלוציות ואהבת הארץ וידו בכל. והוא כל יום נתן לי הרצאות וטיפל בי וטיפח אותי כמו הייתי בן שלו. ושירי, אני ילד לא גבוה, לא חסון, קטן, בגודל של קלשון. היום הראשון הכנסתי את הקלשון לרגל שלי, עד היום יש לי סימנים. ולמחרת הלכתי לעבוד, כי פחדתי שילעגו לי בחברת הנוער. והיה לי גם דבר מוזר, אמנואל הוא הבוס, הוא המנהל. ואני רואה שהמנהל עובד יותר קשה ממני. וזה מאוד הקסים אותי. זאת אומרת שלא באתי להיות פועל, אלא שנינו עובדים יחד. יש לנו משימה לעשות יחד. תראי, את החיים אפשר לחיות שיעברו לצדך. ואפשר לחיות שיעברו דרכך. ניסיתי כל חיי לחיות את החיים שיעברו כדרכי. זאת אומרת, למצות כל חוויה עד תום, גם אם היא עצובה, מדכאת, כואבת, לשכב על הרצפה, לבכות ולהתפתל, אבל אני נותן לחוויה לעבור דרכי.
אבל אין לך תחושת אלבון.
אין לי, באמת אין לי. אין לי תחושת אלבון. אין לי תחושת מרירות. אז מהבחינה הזאת, מה אני אגיד לך? זה חסד. בגדד הייתה שכונת מהגרים. הייתה השכונה הכי עלובה, במיוחד מהגרים מפרס, שגם הלשון שלהם מצחיקה, והם לא למדו ערבית. כשאתה דיברת על מוהג'רין, מהגרים, התכוונת לשכונה הזאת. ואבא אמר, אנחנו מהגרים. זאת אומרת, אנחנו לא בני הארץ, אנחנו לא מפה. זה לא שייך לנו, אנחנו צריכים להתאמץ כדי להיות כמו בארץ. לשמחתי הרבה, לא גדלתי, לא בבית מריר, ואני לא הייתי מריר.
והיו גם הנערות, האהבות הראשונות, התשוקות, הכמיות, ההתחלות הקטנות, כי בכל זאת, זה רומן נעורים. ונורי מחזר אחרי ניצה אשכנזייה בהירת השיער, והיא מסרבת לו, כי הוא לא משלהם.
זה היה דבר נורא, שלא היינו יכולים לעבור את הקו. כן, ניצה פחות או יותר, אף כי היא מדברת איתו כשהם חוזרים מהמעברה, אבל היא לא יוצאת איתו, היא לא יכולה לצאת איתו. הייתה לי עוד חוויה אדירה. הייתה שם בחורה בשם ציפי, בעיניי הייתה יפהפייה. רקדנו הורה ולא הצלחנו לרקוד עם המוסדניקים, כי פלטו אותנו למעגל האחרון וויתרנו. ומתחילים ריקודי הזוגות. ציפי עומדת בקצה השני של חדר האוכל, ובשביל להזמין אותה אני צריך לחצות את כל חדר האוכל. ונכנס בי השד שאני ארקוד איתה קרקוביאק. ואני מתחיל לחצות את חדר האוכל ונופלת דממה. אני בתאר לי שהחבר'ה הסתכלו מסביב, לאן הולך המשוגע הזה? מי הוא בכלל? ואני ממשיך לחצות את המרחק הזה, ונדמה לי שהוא מתארך ולא מתקצר. עד שאני מגיע אליה, קטוע נשימה, עומד ארבעה צעדים ממנה וקד לקידה. ואז פרץ צחוק אדיר בחדר האוכל. יעני, מאיפה למד הערבוש הזה לקוד קידה? זה מתאים לפולנים. וציפי באה אליי, פרסה את ידיה על הצדדים וחיבקה אותי ועמדה לידי עד שהאקורדיון התחיל לנגן. זה היה אחד הרגעים הכי מאושרים של חיי. כי ציפי זאת קיבלה אותי, ולא לריקוד.
בספר מתוארת גם נילי מכנסיים, ידידתו של נורי, גם היא בת להורים מבגדד, וגם היא רוצה להשתלב כמעט בכל מחיר. לובשת מכנסיים קצרים כמו הנערות הצבריות, ומנהלת רומן עם אחד הנערים האזוריים, אבל נילי משלמת מחיר, משום שהיא נכנסת להיריון, וההורים שלה כועסים ומנתקים איתה מגע. נילי מכנסיים היא גם זאת שהולכת ביחד עם נורי לחידון המוסיקלי, חידון המוקדש כולו למוסיקה קלאסית, שאותה הנערים מהמעברות לא כל כך מכירים.
לא מכירים בכלל. במציאות היא הייתה חברתי, הבחורה הראשונה שנשקתי. היא הייתה פורצת דרך, ושנינו היינו פורצי הדרך הזאת.
רחלי אברהם איתן סבורה שמערכות היחסים כמעט בכל ספריו של אלי אמיר לא עולות יפה.
אכן מערכות היחסים הן מאוד טעונות, ולתוך מערכות היחסים האלה הוא יוצק את כל הקונפליקטים. הקונפליקט הבינדורי, הקונפליקט המזרח ומערב, הקונפליקט של הדו-קיום אפילו יהודי ערבי, בין אם זה במפריח היונים, בין אם זה ביסמין בעיקר, אבל אתה רואה את כל הקונפליקטים יחדיו. גם בחברה הקיבוצית של הנערים המעברה, אתה רואה את המשיכה הזו לבנות האחרות, לבנות הנועזות, לנילי מכנסיים. זאת נילי שמתדמה לצילה שהוא נמשך אליה, וגם היא לובשת מכנסיים וחושפת ירחיים. או אם ניקח את חזמר עולם, שזה אמרם איוון, כך כינו אותו, כי הוא הרשים את הבנות בכוח שלו, ביכולתו לחופף ברזילים, ומתאר אותו אלי אמיר איך כשכולם מראים לו, ובסוף הוא פורש מהחבורה כמו טווס, כשנערה רומניה תלויה לו על הצוואר. זאת אומרת, תמיד יש את הדמויות, את הזוגות המעורבים. יש איזשהו קסם במשהו השונה הזה.
בסצנה אחרת בספר, חברת הנערים מהמעברות מבקשת להעלות הצגה בערבית שנורי כתב. אבל האזוריים, כלומר הצברים, לא מגיעים, והאלבון צורב.
איש מהאזוריים ומחברי הקיבוץ לא הגיעו להצגה. סוניה פחרה את ידיה, ישי היה יוצא לשביל המוביל למועדון וחוזר. מחכים רבע שעה, אמר מסול. לא באים, לא צריך. עושים חפלה, פסק מסעול. מה זה חפלה? שאלה סוניה. מסיבה, אמרתי. אתם מוזמנים, אמר מסעול, לסוניה וישי, לאתקה ולזלמן. רעיון טוב, אמר ישי, אבל נדמה לי שנוכחותנו תפריע לכם. הנה כאן את רואה בעצם את הדחייה התרבותית שהיא הייתה הדבר הנורא ביותר, כי לדחות את תרבותך זה לדחות אותך. אתה לא קיים, אתה לא שווה.
אני חושבת שאלי אמיר, עם כל זה שהוא כן נתן ביטוי, כי הוא היה בקיבוץ והוא חש על בשרו כיפוח, אז עם כל זה אתה רואה את ההשלמה, ולא רק את ההשלמה, אתה רואה את היחס המברך על כל מה שהוא קיבל.
הפרק האחרון בספר נקרא תרנגול כפרות, והוא גם מעניק לספר את שמו. ערב יום כיפור, נורי מגיע לבקר את הוריו במעברה, והוא מביא איתו תרנגול שחוט. הימים הם ימי צנע, ואוף הוא מוצר יקר המציאות. אבל אז מתעורר הקונפליקט בין החיים החדשים לחיים הישנים.
מחרתיים יום כיפור, בני, מאין ניקח תרנגול כפרות, אמרה אמי. רציתי להוציא את התרנגול מילקותי, אבל חששתי מפני אבא. מעולם לא קיבל בשוויון נפש את הפירות והירקות שהבאתי מהקיבוץ. הסתכלתי בו, גם הוא מלך, מלך שניטל ממנו את כתרו. אמא הדליקה את מנורת הנפט. אמא, הבאתי תרנגול מהקיבוץ, פלטתי מכל חנוק. יופי, יופי, יהיה לנו תרנגול, קפצה דוריס ובחאה כף קטנה אל כף קטנה. יהיה לנו תרנגול, החרטה החזיקה אחריה. נג'ת, הוצאתי מהתרמיל את השקית והנחתי אותה ליד אמא. היא הוציאה ממנה את התרנגול השחוט, בחנה את צברו ונעצה במבט מייסר. ידה רפתה והתרנגול נשמת ארצה. גופה נרתה לאחור והיא סננה. נורי, מי שחט את התרנגול? השוחט, עניתי. לאמא התקרקמו. איפה חקרה? בקיבוץ. השוחט? אל תספר לי סיפורים. סבא שלך היה רב, מוהל ושוחט, ואני יודעת מה זה תרנגול שחוט כדת וכדין. באמת שיקרתי. זאת טריפה, אמרה בהרמת קול פתאומית. החוצה. אולי מישהו ירצה אותו מהשכנים, אמרתי. נורי, גערה בימי, הוא אסור למאכל ליהודים. חבל עליו, הבאתי אותו בשבילכם. מי זורק תרנגול בימים אלה? אפילו בקיבוץ לא אוכלים תרנגול כל יום. החוצה, קטע את בריי. אבל אמא, גם הם יהודים. בקיבוץ שלך אין יהודים.
ברובד הריאלי, נורי בא הביתה בתרנגול כפרות עם התרנגול השחוט, לא כדת וכדין, שמסמל כל כפירה ומתאר בעצם את הקרע שנפער בתוך המשפחה. גם הסימבול הזה של התרנגול הכפרות שמסמל את כל הקורבן שהקריבו העולים כדי להשתלב בחברה החדשה, אפילו זה לא סימבול תלוי, זה צומח מתוך החיים, מתוך המציאות. אז הכל חי, הכל אותנטי.
נראה שהסיפור של תרנגול כפרות עודנו רלוונטי לישראל של ימינו.
הוא תמיד יישאר רלוונטי, כי ישראל תמיד תקלוט עלייה. אנחנו תמיד קולטים עלייה, ותמיד יש את העניין הזה של יחס של ותיקים לחדשים. אתה רואה את ההשקפה של אלי אמיר, ואת האידיאולוגיה שלו, ואת הרצון שלו, שמה שחווינו, תרנגול הכפרות שקרבנו, בוא נעשה עם זה משהו, בוא לא נחזור על הטעויות.
ישראל תמיד הייתה, וככל הנראה תמיד תהיה, מדינת מהגרים. רומן כמו תרנגול כפרות הוא לא רק רומן תקופתי, אלא סימן דרך חי ונושם.
בסתיו תמיד בסתיו, בשקט ודממה, יוצאים זיכרונותיי, על גב ענן קטן.
עד כאן התוכנית על הספר תרנגול כפרות מאת אלי אמיר. כאן באולפן שירי לב-ארי.
על האדמה כדי להתבשם מכל נופי הזמן, וכמו תמיד בסתיו אני נפרד בצער מקיץ שעכשיו
רואים את זה סופו, ובין עלים צמאים אני עומד כמו נער, ממתין בסקרנות לחורף שיבוא. אני זוכר תרנגול כפרות, ציפור קטנה על גג, מלאכים מטיילים על קירו, מפה לבנה בכל חג, בכל חג. בסתיו תמיד בסתיו חוזרים אליי קולות שעם הזמן חלפו, עבדו כבר ואינם, והם נושאים איתם זמירות, חג ותפילות, והם נושאים איתם עולם שנעלם. אבל עמוק בלב נפשי תמיד חוזרת אל דוכנים של שוק וממתקי סוכר, רומנסות רחוקות, שאריות מסורת וארמונים של אש וטעם חורף קר. אני זוכר תרנגול כפרות, ציפור קטנה על גג, מלאכים מטיילים על קירו, מפה לבנה בכל חג, בכל חג. בסתיו תמיד בסתיו אבי חוזר בשקט מארץ הדממה, כולו מאיר פנים, והוא מביט אליי ונשמתו שותקת, ושוב עושה דרכו אל קץ כל הימים. ענן כחול הלב ורוח בו נושבת מכל עלי צמא, קוראים אליי רוחו. אני רואה אחים ומשפחה אוהבת ועיר ילדות קטנה כולה סכן החור. אני זוכר תרנגול כפרות, ציפור קטנה על גג, מלאכים מטיילים על קירו, מפה לבנה בכל חג, בכל חג. אני זוכר תרנגול כפרות, ציפור קטנה על גג, מלאכים מטיילים על קירו, מפה לבנה בכל חג, בכל חג. מפה לבנה בכל חג.